לפני שאני מתחיל עם הדף, אני רוצה לומר משהו קצר על היום הראשון של מלחמת ששת הימים, שזה כ"ו באייר. ביום הזה היה נס עצום, שבמובן מסוים, עם כל הניסים הגדולים שהיו בכל ששת הימים, הנס שהיה ביום הראשון, והוא מה שנקרא מבצע מוקד, שבו צה"ל חיסל את רובו ככולו של חיל האוויר המצרי. הנס עצום שקשה לתאר. שנה שעברה היה כאן חגי בן ארצי שהסביר בדיוק את פרטי הנס, היו שם צירופי מקרים בהשגחה, דברים נפלאים. אבל מה שמעניין, וזה דבר שנראה לי פחות ידוע, שהיום הזה כ"ו באייר זה יום אפשר להגיד מסוגל לדברים גדולים. כי מה לפני 22 שנה קודם בתש"ה, אז ביום הזה בעצם נגמרה מלחמת העולם השנייה, או יותר נכון הוכרז על ניצחון על הנאצים, ניצחון של צבאות הברית על הנאצים. היום הזה מפורסם בעולם בשם התשיעי במאי. יש מצעד גם כאן בשדרות של עולים מרוסיה שנלחמו בצבא הרוסי. זה היה משהו שהיה מאוד מקובל בברית המועצות ופחות היה ידוע כאן, ואחרי שהעלייה מרוסיה הגיעה אז עבר גם נכנס קצת לתודעה שלנו. אבל זה יום מאוד מאוד חשוב, כי אחרי מלחמה של 5 שנים נוראה ואיומה, כמו שאנחנו יודעים, ביום הזה זה היה ניצחון על הנאצים. ומה דבר מעניין, שמדינת ישראל הכירה בחוק לפני כמה שנים שיום כ"ו באייר, קבעו את זה באמת לפי התאריך העברי ולא לפי התאריך הלועזי, למרות שזה בכלל כל העולם כולו מדבר על 9 במאי, כי כמובן שאותם לא מעניין התאריך העברי. אבל זה היה כ"ו באייר, וזה נקבע בחוק שבכ"ו באייר צריך לציין את יום הניצחון על הנאצים. ומעניין מאוד שבאותו יום, בהפרש של 22 שנים, קרו שני דברים משמעותיים מאוד לעם ישראל. ודרך אגב, הסיבה שלא מספיק ידוע לנו על היום הזה ביחס לניצחון על הנאצים, כנראה ככה מישהו הסביר לי, שמכיוון שבעצם כל השנים זה היה בהובלת ברית המועצות, ומדינת ישראל התנערה מהקשר באופן מובן לברית המועצות, אז לכן כאילו תפסנו איזה מרחק מכל האירוע הזה. אבל בסוף האירוע הזה הוא אירוע מאוד מאוד משמעותי כלל עולמי, וכמובן מאוד מאוד משמעותי לנו כעם ישראל. זה בכ"ו באייר, זה סתם הערה קטנה. עכשיו אני רוצה לעבור למה שיש כאן בדף, ואני רוצה לשאול האם יש למישהו רעיון מה הקשר בין יום ירושלים לבין פרשת במדבר, איזה נקודה משותפת יש וקשור למה שיש כאן בדף. מישהו יודע? מה? שנייה. מישהו יודע מה הקשר בין ירושלים, לא דווקא יום ירושלים, בין ירושלים לבין פרשת במדבר? מה? הדגלים. ירושלים, אפילו לא יום ירושלים. כן, נכון. משהו קשר בין ירושלים לבין פרשת במדבר, קשר עם משמעות הלכתית ממש. אז תסתכלו רגע בדף, לקראת סוף העמוד הראשון כתוב ברמב"ם בהלכות בית הבחירה: 3 מחנות היו במדבר, מחנה ישראל והוא 4 מחנות, שזה באמת 12 השבטים עם הדגלים, מה שהוזכר, ומחנה לוויה שנאמר בה וסביב למשכן יחנו, ומחנה שכינה והוא מפתח חצר אוהל מועד ולפנים. כן, אז בפרשת השבוע מסודרים המחנות של עם ישראל במדבר, וזה 3 מחנות שיש להם משמעות, שכל אחד מהם יש לו דינים שונים: מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל. כן, שמשלחים את הטמאים. הגמרא אומרת שיש כאלה שמשלחים אותם רק ממחנה שכינה, יש גם ממחנה לוויה, ויש כמו מצורע שגם ממחנה ישראל. והרמב״ם כותב, הוא כנגדן לדורות, מפתח ירושלים עד הר הבית כמחנה ישראל, מפתח הר הבית עד פתח העזרה שהוא שער ניקנור כמחנה לוויה, מפתח העזרה ולפנים מחנה שכינה. כן, שלושת המחנות שהיו במדבר הם הועברו להר הבית. שלושת המחנות האלה כידוע הם הלכה למעשה, כי היום אנחנו צריכים לדעת איפה זה מחנה שכינה, איפה מחנה לוויה ואיפה מחנה ישראל, נפקמינה לתומעה, כניסה בתומעה וכו'. כדאי להזכיר גם שהרמב"ן כותב בתחילת פרשת תרומה שהקדושה שהייתה על הר סיני היא בעצם אותה קדושה, אותה השראת שכינה שעברה למשכן. בעצם יוצא שהשראת השכינה, הקדושה שהייתה בהר סיני בחג השבועות במתן תורה, והיא כידוע שרה מהר סיני למשוך היובל למה יעלו בהר, אז הקדושה הזאת עברה למשכן ומשם בבית המקדש. אז בעצם עד היום אותה קדושה, כן, לא יודעים מה זה הקדושה, זה דבר מופשט, כן? אבל אותה קדושה שהייתה בהר סיני, במעמד הר סיני, היא נמצאת היום, משהו אותו דבר נמצא היום במקום המקדש, במחנה שכינה. זה דבר אחד. עכשיו בעצם יוצא שירושלים, כשאנחנו מדברים על ירושלים כאן, הכוונה היא ירושלים המקודשת מימי בית ראשון. למה אני אומר מימי בית ראשון? כי תראו מה כתוב ברמב"ם בתחילת הדף: בדין שרצו להוסיף על ירושלים או להוסיף על העזרה מוסיפים, יש להם למשוך העזרה עד המקום שירצו מהר הבית, ולמשוך חומת ירושלים עד מקום שירצו. כלומר עקרונית אפשר להוסיף על הקדושה של ירושלים או על קדושת העזרה. זה מעניין שלא מוזכר כאן תוספת על מחנה לוויה, כלומר על הר הבית לא מוזכר, לא מוזכרת כאן האפשרות, אבל עקרונית יש אפשרות להוסיף על העזרה ולהוסיף על ירושלים עד מקום שירצו. אבל כתוב בהלכה י' אין מוסיפים על העיר או על העזרות, אלא על פי המלך ועל פי נביא ובהורים ותומים ועל פי סנהדרין של 71 זקנים, שנאמר: ככל אשר אני מראה אותך וכן תעשו לדורות. מה זה אותך? משה רבנו. אז מאיפה הגענו למלך? משה רבנו מלך היה, כן? כתוב בגמרא, כאן הרמב"ם אומר הלכה למעשה, משה רבנו מלך היה. זאת אומרת, בזמן שיש את היכולת הזאת להרחיב את הקדושה, להוסיף על ירושלים או על העזרה על פי מלך, נביא והורים ותומים, אז אפשר להרחיב את הקדושה הזו בלי סוף. זאת אומרת, זה דבר מעניין. כלומר היום, לא רק היום אלא גם בבית שני, כן, לא היה את הדברים האלה שעל פיהם אפשר להרחיב את הקדושה, כי הרי לא היו הורים ותומים. אז הגמרא אומרת, וככה נפסק ברמב"ם, שאי אפשר היה גם בבית שני להרחיב את קדושת ירושלים או את קדושת העזרה, ולכן ההרחבה של ירושלים מבית שני היא רק מדרבנן, יש לה דינים של ירושלים, לא מדאורייתא. אבל עקרונית בזמן בית ראשון, אם היו מחליטים להרחיב את ירושלים עד דמשק, כמו שכתוב את ידי ירושלים שתגיע עד דמשק, שאלה אם זה כפשוטו או לא כפשוטו, אז בעצם היה אפשר להרחיב את קדושת ירושלים לכל דיניה עד, כך כתוב ברמב"ם, עד מקום שירצו. ואותו דבר קדושת העזרה, זאת אומרת, היו יכולים להחליט שקדושת המחנה שכינה מתרחבת מעניין מאוד. בכל אופן, כמו שכתוב בהלכה י"ד, כל מקום שלא נעשה בכל אלו וכסדר הזה, כי אחר כך בי"ב וי"ג הוא מסביר את כל סדר התוספת הקדושה, כל מקום שלא נעשה בכל אלו וכסדר הזה אין קדוש גמור. זה שעשה עזרה שתי תודות, דיכרון הוא שעשה, לא במעשיו מתקדש המקום שלא היה שם לא מלך ולא הורים ותומים. זאת אומרת, עזרה, כתוב בספר נחמיה שעזרה עשה את מה שמפורש כאן, שאיך מרחיבים את ירושלים. אז לכאורה משמע מכאן שעזרה הרחיב את ירושלים מעבר לגבולות של בית המקדש הראשון. אבל אומר הרמב״ם על פי הגמרא בשבועות שזה לא היה באמת בעל תוקף דאורייתא, כי לעזרא לא היה את כל מה שצריך כמו שמופיע שם. לא היה שם מלך ולא היה אורים ותומים. גם אם היה לו נביא סנהדרין של 71, אבל לא היה מלך ולא היה אורים ותומים, ולכן זה לא נחשב קדושה מדאורייתא. אז עוד אותם מקומות שעזרא קידש, אומר הרמב״ם, ובמה נתקדשה? כלומר, מקומות שעזרא הוסיף הם לא הפכו להיות קדושים מדאורייתא, אבל מקומות שהיו קדושים קודם, במה נתקדשה? כי עזרא לכאורה כאילו קידש את הכל, אז מה שהוא הוסיף לא נהיה קדוש מדאורייתא, אבל מה שהוא לא הוסיף, במה נתקדשה? בקדושה ראשונה שקידשה שלמה, שהוא קידש העזרה וירושלים לשעתם וקידשם לעתיד לבוא. הקדושה ששלמה קידש את העזרה ואת ירושלים היא זאת שקובעת, ושם המקומות ששלמה קידש הם קדושים מדאורייתא. מה ששלמה לא קידש לא יכול להתקדש מדאורייתא, יכול להתקדש רק מדרבנן, כי אין לנו את מה שצריך כדי להתקדש. ממשיך הרמב״ם ואומר בהלכת הדבר, לפיכך מקריבין הקורבנות כולן אף על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלים קודשי קודשים בכל העזרה אף על פי שהיא חרבה ואינה מוקפת במחיצה, ואוכלים קודשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים אף על פי שאין שם חומות. זאת אומרת, מעיקר הדין, כמובן למעשה זה לא שייך מכמה סיבות, אבל עקרונית מבחינת המהות של הקדושה אפשר לנהוג את קדושת העזרה ואת קדושת ירושלים. לכן אפשר לאכול קודשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים. עוד פעם, כל ירושלים, הכוונה היא ירושלים המקודשת מזמן בית ראשון. כן, זה אין לנו כאן אפשרות לראות במפות, אבל זה אני מעיר בתור הערה שאומרים העיר העתיקה, לא כל העיר העתיקה היא קדושה בקדושת ירושלים, כי החומה של העיר העתיקה עכשיו זה בכלל חומה מזמן הטורקים. אז חלק מהעיר העתיקה ועיר דוד, יש מפות, מי שרוצה אפשר לראות, זה המקומות שקדושים בקדושת קדושת בית ראשון. ונראה אחר כך שיש לזה נפקמינה להלכה, יש נפקמינה מסוימת להלכה גם עבורנו, נפקמינה מסוימת. אז הקדושה הזאת, אומר הרמב״ם, התקדשה בזמן שלמה, והיא נשארה משם ואילך. הקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אומר הרמב״ם בהלכת את זין, ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר ארץ ישראל עניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהם לא קידשה לעתיד לבוא. אומר הרמב״ם, אני בעצמי כתבתי במקום אחר שקדושה ראשונה של ארץ ישראל לעניין מצוות התלויות בארץ היא בטלה בחורבן בית המקדש הראשון, והקדושה השנייה היא הייתה בזמן עזרה, ואחר כך נראה היא מחייבת אותנו בתרומות ומעשרות רק מדרבנן מסיבה מסוימת, ככה הדעה העיקרית וככה ההלכה גם. אבל הקדושה הראשונה, קדושת הארץ לעניין מצוות התלויות בארץ, בטלה. למה? כי חרב הבית וגלינו מארצנו. אז אם ככה, לכאורה גם קדושת שלושת המחנות, אם נקרא לזה ככה, כן? בית המקדש, זאת אומרת שזה כולל את העזרה, אחר כך את הר הבית ואת ירושלים, לכאורה גם זה היה אמור להתבטל כאשר כבשו מאיתנו את המקום בבית המקדש הראשון, בחורבן בית המקדש הראשון. אז אומר הרמב״ם, למה אני אומר לא ככה? למה במקדש ירושלים קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא? שהרי הוא אומר שכשעזרא בא לקדש את זה הוא לא היה צריך לקדש את זה, וממילא המקומות שהיו קדושים כבר בבית ראשון, עזרא לא היה צריך לקדש אותם בכלל. מה שהוא רצה להוסיף הוא לא יכול להוסיף מדאורייתא, אבל הוא לא היה צריך לקדש. זה לא כמו מצוות קדושות בארץ שהיה צריך לקדש, ובאמת שם יש איזה בעיה שלכן אין מצוות, אין חיוב מדאורייתא. כאן הקדושה היא מדאורייתא. למה? לא בגלל עזרא, בגלל שלמה. אבל רגע, אבל היה חורבן. אומר הרמב״ם, לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, והשימותי את מקדשכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששוממים, בקדושתה לנומדים. אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים, וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית, שהרי אינה מן ארץ ישראל. זה מעניין הביטוי הזה, שהרי אינה מן ארץ ישראל. כנראה הרמב"ם מתכוון, אין כאן קדושת ארץ ישראל. וכיוון שעלה עזרה וקידשה, לא קידשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה, ולפיכך כל מקום שהחזיקו בה עולה בבל ונתקדש בקדושת עזרה השנייה הוא מקודש היום, ואף על פי שנלקח הארץ ממנו וחייב בשביעית ובמעשרות על הדרך שבארנו בהלכות תרומה. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, קדושת הארץ בטלה לחורבן בית ראשון, קדושה שנייה שהייתה בזמן עזרה היא לא בטלה גם לחורבן בית שני. זה נושא בפני עצמו, אולי אחר כך ניכנס, אני לא יודע אם ניכנס לזה עכשיו, אבל בכל אופן הרמב״ם אומר איזה חילוק שהוא מסביר אותו ולא מסביר אותו מספיק, וכל האחרונים ניסו לפענח מה הרמב״ם מתכוון. שבית המקדש הראשון, כותב כאן, כיוון שעלה עזרה הוא לא קידש בכיבוש, כן? קודם הוא אמר שחיוב הארץ בשביעית ובמעשרות מקדושה ראשונה שהייתה בזמן יהושע ואחר כך, זה בגלל שזה כיבוש רבים, אבל נלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש. אנחנו כבשנו, כבשו מאיתנו, בטלה הקדושה. ולעומת זאת הקדושה של עזרה היא לא הייתה בכיבוש, כי הרי לא היינו כאן בעלי הבית, אלא זה היה ברשות מי ששלט כאן, נתנו לנו רשות לעלות כאן לארץ, אז ממילא כל הקדושה הייתה לא בכיבוש אלא בחזקה. ואז גם אחרי שגלינו מכאן, אז הקדושה הזו לא בטלה. אז כמובן כולם שואלים, כן, מה ההבדל? גם החזקה הזו שבזמן עזרה היא גם כן הייתה צריכה להתבטל, כי ברגע שכבשו לנו את הארץ אז לקחו, אנחנו כבר לא כאן, אז למה זה לא בטל? אז זה שאלה בפני עצמה, נשים אותה רגע בצד. אבל אני רוצה להתמקד רגע, כל מה שהבאתי עכשיו זה היה להבין קצת את התמונה כולה, ואני רוצה עכשיו להתמקד בכמה נקודות שאני אגיד אותם עכשיו. בעצם יוצא לנו כך שבירושלים, שלושת המחנות בירושלים, שזה אומר מי, כמו שכתוב, עשר קדושות הם עד קודש הקודשים, אז אנחנו לא מדברים עכשיו על כל העשר קדושות, אבל מי קודש הקודשים החוצה עד הגבולות של ירושלים שהתקדשו בזמן שלמה, זה שלושת המחנות שהיו במדבר עברו לירושלים, כן? והם קדושים לעולם, והדבר הזה לא יתבטל גם כאשר כבשו לנו את הארץ, וממילא הקדושה הזאת, הקדושה הראשונה, בטלה לעניין מצוות התלויות בארץ. זה לא השפיע על הקדושה של, אם הייתי אומר ככה בלי לשים לב, הייתי אומר זה לא השפיע על הקדושה של מקום המקדש. למה? כי מקום המקדש הוא קדוש, העזרה, אולי אפילו הר הבית, זה קדוש בגלל השכינה, אז ממנה שכינה אינה בטלה. אבל תשימו לב שכאן דבר חידוש, חידוש הכוונה היא שצריך לחשוב עליו ולהבין אותו, אבל בעצם כתוב כדבר פשוט. הרמב״ם אומר, הוא לא אומר ככה, במקדש וירושלים, זאת אומרת גם הקדושה של ירושלים שהיא כבר יותר רחבה מאשר מחנה שכינה ומחנה לוויה, מחנה ישראל, המחנה ישראל, הרי לכאורה שאנחנו אומרים במילים עצמם מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל. אז אם היו שואלים אותנו, כשהשכינה בגלל שהיא דבר נצחי היא לא בטלה, מאיפה היא לא בטלה? איפה זה מתבטא בארץ? אז אני הייתי אומר מה? איפה? מחנה שכינה. מחנה שכינה, הרי זה בדיוק העניין, זה מחנה שכינה, לא? מחנה לוויה זה דרגה מתחת, קוראים לו מחנה לוויה, מחנה ישראל זה עוד דרגה מתחת, כן? עשר קדושות, אם יש דרגות. אבל כתוב כאן ברמב״ם לא ככה, כתוב כאן ברמב״ם שכשאנחנו אומרים שהשכינה לא בטלה, לכן שלושת המחנות לא בטלים, לכן ירושלים היא קדושה באותה קדושה שהייתה בזמן בית המקדש הראשון, בקדושה הראשונה. אז זה חידוש אחד, זה דבר מאוד מעניין, כן? זאת אומרת, מצד אחד המחנה שכינה הוא שכינה, אבל כל ירושלים באיזשהו מקום, ככה רואים כאן מפורש, כל ירושלים, כמו שאמרתי, ירושלים המקודשת בקדושת בית ראשון, בקדושת שלמה, היא בעצם סוג של התפשטות של השכינה. מעבר לזה, כן, כל ארץ ישראל, כמו שכתוב שם באותה משנה של עשר קדושות, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, שם זה כבר משהו אחר. אבל ירושלים, ירושלים היא קדושה בקדושת השכינה. והדבר הזה יש לו כמה נפקמינות הלכתיות, לפחות דברים שצריך לדון בהם מצד ההלכה, בגלל הדבר הזה שאנחנו אומרים שירושלים כולה קדושה בקדושת השכינה שלא בטלה גם אחרי חובן בית ראשון. נפקמינה אחת מעורר אותה הביקורי יעקב, בא לערוך לנר, יש לו ספר ערוך לנר על כמה מסכתות ושוד בניין ציון, וספר על הלכות סוכה שנקרא ביקורי יעקב, והוא כותב זה מופיע כאן בסוף העמוד הראשון: ראיתי לחקור איך הדין בירושלים בזמן הזה לגבי נטילת לולב, וניטל מן התורה בו כל שיבה. הרי אנחנו יודעים שכתוב בתורה הוסמכתם לפני השם ולוקחם שיבת ימים, כן? אז בבית המקדש יש מצוות נטילת לולב שבעה ימים מדאורייתא, והיום אנחנו יודעים שרק הולקחתם לכם ביום הראשון, ושאר הימים זה מתקנת רבי יוחנן בן זכאי. אבל אומר ערוך לנר, מה יהיה הדין בירושלים בזמן הזה? והנה כבר כתבתי, דאם ירושלים יש לו דין מקדש לעניין לולב, וזה פליגי רשי והרמב״ם. ולפי מה שכתב רשי שם, ירושלים יש לו דין גבולים. אכן הרמב״ם בפירוש המשניות כתב, דירושלים יש לו דין מקדש. זאת אומרת, כאן יש עוד נקודה. זה ברור שירושלים היא קדושה לפי הרמב״ם, לעניין עצם הקדושה, מה שמופיע בהלכות בית הבחירה, ולעניין, כמו שהרמב״ם כתב, מעשר שני וקודשים קלים באופן עקרוני, או לעניין קדושה, שגם כן זה לא נפקמינה למעשה ממש, אבל במהות, כן, משלחים משם מצורעים, זה מחנה ישראל, זה ירושלים. אבל עניין נטילת לולב, כן, זה כבר עוד נקודה. האם עניין נטילת לולב שיש מצווה ליטול שבעה ימים במקדש, האם זה אומר שהמצווה הזו מדאורייתא נוהגת גם בירושלים? אז אומר הערוך לנר, זה מחלוקת רש"י ורמב״ם. הרמב״ם סובר שירושלים כולה נקראת מקדש לעניין נטילת לולב שבעה ימים. זאת אומרת שבזמן שבית המקדש היה קיים, אם נתחיל ככה, כן, היה מצווה מדאורייתא ליטול לולב שבעה ימים, לא רק למי שנמצא עכשיו בעזרה או אולי בהר הבית, גם מי שנמצא בירושלים יש לו מצווה מדאורייתא ליטול לולב, עם כל הנפקמינות שיש לו, קודם כל עצם זה שזה מצווה מדאורייתא, וגם זה משליך על כל מיני הלכות בהלכות ארבעת המינים. אז אומר הערוך לנר, גם כתבתי שבירושלמי מבואר דוסמכתם לפני השם אלוקיכם שביעת ימים קאי על ירושלים. באמת הוא אומר, יש הוכחה לשיטת הרמב״ם שלעניין נטילת ארבעת המינים אז כל ירושלים נקראת מקדש, והוסמכתם לפני השם אלוקיכם, כן, הביטוי הזה לפני השם אלוקיכם, איפה זה נקרא שאנחנו נמצאים לפני השם אלוקינו? בכל ירושלים, ככה משמע בירושלמי. אז הוא אומר, זה הוכחה כדעת הרמב״ם, ושגם משמעות הכתוב, כן, שימו לב, הרי גם במעשר שני כתיב ואכלת לפני השם אלוקיך, ואיפה צריכים לאכול את המעשר שני? ירושלים. אז מה רואים מזה? שהביטוי לפני השם אלוקיכם או אלוקיך בתורה, מה כוונתו? כוונתו לירושלים. הרי שגם ירושלים יקרה לפני השם אלוקיך, וכן משמע גם כן לשון המשנה, וכאמר במקדש שיבה ובמדינה יום אחד, מי שחרב בית המקדש, משמע בפירוש זה מקדש לחוד ובית המקדש לחוד, כן? לא כתוב בבית המקדש שיבה, כתוב במקדש שיבה. ומעתה יש לבאר אם גם בזמן הזה, אומר הערוך לנר, יש לירושלים דין זה, וזה תלוי היא קדושת ירושלים קדשה לעתיד לבוא. והנה גם בזה יש פלוגתא בין הראשונים, זה לדעת הרמב״ם קדושת העזרה בירושלים קדשה לעתיד לבוא, והרי בית שם, לא קראנו את זה קודם, חולק עליו, מנעברים על בכמה מקומות אם אין מקדש ירקב. הוא כבר כתב המגן אברהם שם, שרוב הפוסקים הסכימו עם הרמב״ם, כן? היה צריך להזכיר את זה הרי קודם, אז אני אזכיר את זה עכשיו, כן? הדבר הזה הוא נפקמין על ההלכה לעניין כניסה בתומעה למקום המקדש, שלפי הרמב״ם, כן, מי שנכנס בתומעה למקום המקדש, מי שנכנס למחנה שכינה שהוא תממת, הוא חייב קראת, כיוון שכמו שהיה בזמן, כמו שהיה בפרשת במדבר, ואחר כך כמו שהיה בזמן בית המקדש, אז ככה גם היום, עד עצם היום הזה הקדושה לא בטלה, לכן מי שנכנס לשם בתומעה שאסור להיכנס איתה, אז הוא חייב קראת. והרייבד חולק על זה ולא מקבל את חילוק של הרמב״ם בין קדושת ארץ ישראל לבין קדושת בית המקדש, ולכן הרייבד כותב, כמו שמופיע בהלכה שקראנו קודם, בהלכה י' ד' בהלכות בית הבחירה פרק ו', הוא כותב, ירושלים המקדש לא אמר, לפיכך הנכנס אתה אין בו קראת. ויש מחלוקת מה הכוונה של, הרייבד, האם הכוונה אין בו קראת אבל זה אסור מדאורייתא, או שאין בזה איסור מדאורייתא. בכל מקרה זה לא משנה, כי המגן אברהם פוסק, וככה הדעה של רובם של הפוסקים, זה הדעה שנפסקה להלכה, שכמו הרמב״ם, שמקום המקדש קדוש גם היום. דרך אגב, הרייבד כותב כאן דבר מעניין בסוף הדברים שלו, הוא כותב, כך נגלה לי מסוד השם ליראיו. מה זה הדבר הזה? כך נגלה לי מסוד השם ליראיו? מה פירוש? הפוסקים הלכה לפי סוד השם? לא בשמיים היא. יש על זה הרבה הרבה קולמוסים נשברו על הדבר הזה, אבל יש כל מיני כיוונים, אבל רואים כאן שיש דבר כזה כנראה לפי חלק מהשיטות, שסוד השם ליראיו זה לא, נבואה, זה לא בשמיים היא. מין סייעתא דשמיא מיוחדת ש, שקיימת לפעמים, שהרייבד אומר כאן זה דבר שברור לי ואני נגלה לי מסוד השם ליראה, וגם ברור שאני גם מבין את זה מבחינה הלכתית, ואני גם סגור על זה שככה זה, לא נבואה שאמרה לי את זה. זה יש הסברים אחרים גם, בכל אופן זה דעת הרייבד. אבל אני חוזר לערוך לנר, הוא אומר, כיוון שהרמב״ם סובר שקדושת המקדש ושלושת המחנות קיימת מדאורייתא גם בזמן הזה, וכיוון שלפי הרמב״ם גם לעניין נטילת לולב אז ירושלים כולה מקדש, ממילא אומר ארוך לנר, ולפי זה יש לדון, זה לולב ניטל בירושלים גם בזמן הזה כל שבעה מן התורה, ומי שזוכה לדור בירושלים עיר הקודש יכוון לקיים מצוות נטילת לולב כל שבעה, מספק אם מדאורייתא או מדרבנן, שלא לעבור על בל תגרע או בל תוסיף. אז זה ההערה שהוא מעיר כאן בסוף, אני לא ארחיב בזה, מישהו יודע מה הכוונה? מה הוא מתכוון בל תוסיף? זה נוגע גם לספירת העומר, אולי מישהו מכיר את ההערה הזו, יש איזה תשובה של הרב עובדיה, ועוד, יש, הרמב״ם כותב שבל תוסיף זה להתייחס למצווה דרבנן כמצווה דאורייתא, זה בל תוסיף. הרמב״ם כותב שאם יגידו שאוף בחלב זה דאורייתא, בדין יגיד, ומי שיגיד אוף בחלב זה כמו בשר בחלב, ואומרים הבל תוסיף. כלומר, בל תוסיף זה לא רק מה שאנחנו מכירים, שיהיה לך חמש כנפות בציצית או חמישה בתים בתפילין, אלא גם לקחת משהו דרבנן ולהפוך אותו לדאורייתא, להתייחס אליו כמו דאורייתא, אז זה בל תוסיף. ולכן הפוסקים דנים, כשאנחנו אומרים בספירת העומר, כיוון שזה מחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן בזמן הזה, איך אנחנו יכולים להגיד לקיים מצוות עשה של ספירת העומר? יש לזה דיון. אז ארוך לנר אומר שמי שיטל לולב בירושלים לפי שיטתי, שזה אולי חובה מדאורייתא, אבל מכיוון שזה מחלוקת ראשונים, אז הוא צריך להתכוון כמו שהוא כותב כאן בספק אם מדאורייתא או מדרבנן. מצד אחד יכולה תכוון שזה דאורייתא, מצוות צריכות כוונה, אם אתה עושה מצוות דאורייתא תכוון לצאת ידי חובת מצוות דאורייתא. מצד שני, כאן זה קצת בעיה, כי יכול להיות שזה לא מצווה מדאורייתא, זה מצווה מדרבנן, ואם אתה מתייחס אליה כמצווה דאורייתא אתה עובר על בל תוסיף. זה עצמו חידוש, כיוון שיכול להיות, יש כאלה שאומרים שכל מה שהרמב"ם מתכוון לבל תוסיף זה הכוונה היא שבדין עושה את זה, כלומר שנותנים חשיבות ציבורית למצווה דרבנן כמו מצווה דאורייתא, אבל לא שכל אחד בעצמו יכול להפוך את זה כבר לבל תוסיף. אבל זה הערה קטנה בסוגריים. בוא נחזור רגע לדבר העיקרי. ארוך לנר אומר חידוש עצום, ואני אומר שורה אחרונה, יש יהודים יראים ושלמים שנוהגים ככה עד היום להקפיד על זה. הרב אלישיב למשל היה מקפיד בכל המועד סוכות כל יום ללכת לטפל ותיקין בכותל ולטול עוליו, בגלל שיטת הארוך לנר. זאת אומרת, זה מקרה מיוחד. יש לנו כאן מצב שלפי הרבה שיטות אנחנו מקיימים מצוות לולב כל השבוע חוץ משבת מדרבנן. בא ארוך לנר ואומר, אם אתם תלכו לירושלים אתם תקיימו את זה מדאורייתא. להגיד שיש חיוב ללכת לירושלים זה כבר חידוש מאוד גדול, אבל אם אתה שמה, כן, אז כמין הפשוטה, גם אם לא הולכים לשמה במיוחד כמו הרב אלישיב, אבל הרבה מאיתנו מגיעים בדרך כלל בכל המועד נגיד לכותל, כן? ואז באופן טבעי מה היינו אומרים? נתנו כבר לולב, התפללנו בבית ונתנו לולב, עכשיו הגענו לירושלים, אז מה? אז כאן כתוב שוודאי אם אתה שמה כדאי שתיקח ממישהו ארבעת המינים ותיתו לולב עוד פעם, למרות שנטלת בבית, כי אתה נטלת מדרבנן, ושמה יכול להיות שאתה מקיים מצווה דאורייתא. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, שיש הרבה קושיות על הרוחלנר, והרבה חולקים עליו. למשל, הבאתי כאן דוגמה מחידושי מאיר שמחה, אור שמח, הוא מתקיף אותו מאוד. הוא אומר, ראיתי לספר ביקורי יעקב, שהביא לנו חדשות לשיטת הרמב״ם, זה מקדש קאי על ירושלים גם כן. וכן, בזמן הזה נמי בירושלים נוהג כל שיבה מן התורה, וזה שיבוש גדול וחס מי להזכיר. ואם כן, אמרתי כאן, כאן רבי יוחנן בן זכאי, שיהיה לולב ניטל שיבה זכר למקדש דבאי דרישה, כיוון דמצוות לולב כל שיבה נוהג אפילו בזמן הזה בירושלים מן התורה, והמי באי זכר, כיוון דעדיין המצווה וקיומה עומדת. הרי כל מה שרבי יוחנן בן זכאי עשה, הוא אמר שנכון ציוני דורש אין לה מכלל דבאי דרישה. כלומר, אם יהיה מצב כזה שאין מצווה מדאורייתא ליטול לולב חוץ מהיום הראשון, וכל שבעת הימים בעצם השתכח כל העניין הזה של החובה וסמכתם לפני השם ולוקחם שבעת ימים, לכן רבי יוחנן בן זכאי תיקן שכן ליטול. אבל אומר האור שמח, לפי ערוך הלר, למה הוא תיקן את זה? לא בטל שום דבר. נכון, אין בית מקדש, אבל יש ירושלים, ובירושלים מי שנמצא נוטל עולב. זה קושייה אחת. יש עוד קושיות, כי השווינו את זה, הוא השווה את זה קודם למעשר שני. אז מה הקושייה מהשווה למעשר שני? מי שיכול להגיד? מה השווה איזה קושייה יש מהשווה למעשר שני? שמעשר שני, זה מופיע כאן בפרק הזהב, שבמעשר שני ברור שלפני השם הכוונה היא דווקא בזמן שבית המקדש קיים. בזמן שבית המקדש לא קיים, אנחנו לא אוכלים מעשר שני בירושלים. אז למה להגיד שלפני... כן?
למה הוא כתב בעל חומה? הוא כתב
בסדר, נכון, טעיתי. אבל בסדר, בכל אופן, אבל המעשר שני לא נוהג שאין חומה. ואז למה להגיד שלפני השם של לולב הוא שונה מהלפני השם של מעשר שני? זה גם קושייה. מאיפה אורחנר הגיע לזה? מאיפה החילוק הזה להסביר את הביטוי לפני השם ושני הדברים שונים? בכל אופן, ככה הוא אומר, וככה יש כאלה שמקפידים. זאת אומרת שלקדושה של ירושלים, שהיא קדושה לעולם, יש גם לפי שיטת ערוך לנר נפקמין על ההלכה. אבל כאן יש הערה מעניינת שמופיעה בסוף הדף בשם הרב פטרו ורשו, תמיד חכם גדול מאוד בירושלים, והוא מעיר הערה כזאת, שמה הכוונה? נגיד אם אני עכשיו התפללתי כאן בסדרות בכל המועד סוכות, ואני רוצה ללכת עכשיו, אני הולך לירושלים, אני לא הולך לכותל, אני מגיע לעיר העתיקה. אז באופן טבעי מה אני אומר? הנה, עכשיו אני יכול לקיים את המצווה הזאת, נכון? אבל אומר הרב פטרובר, צריך לשים לב, זה ירושלים שהייתה בזמן בית ראשון, שהיא נתקדשה בקדושת ירושלים. אבל מה שהוסיפו על ירושלים בבית שני לא הייתה קדושה מדאורייתא, כן? קל וחומר, לא צריך להגיד, שזה עניין בפני עצמו, שלא נדבר עליו, שברור שכל מה שירושלים התרחבה ב-150 השנים האחרונות, שזה דבר נפלא ועצום, אבל זה לא קדושת ירושלים. יש דברים מסוימים שאולי כן צריך לדון במובן מסוים, אבל זה לא המקום והזמן. אבל באופן כללי ודאי שזה לא קדוש, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. זה מצטרף לקדושה ויש לזה משמעות בכל מיני עניינים, אבל לעניין הזה ודאי. איפה מדובר? מדובר דווקא במה שקדוש בקדושת ירושלים. זאת אומרת, אתה יכול להיות בעיר העתיקה, כמו שאמרתי, רואים את זה במפות, יש כאן בכל מיני מקומות, כאן אני רואה בספר התלמודית, יש מפה של חומות העיר בזמן הבית הראשון, שחלק ממה שנמצא היום בתוך החומה, הוא לא קדוש בקדושת ירושלים. בטח לא בקדושה של שלמה. אז לכן מדובר כאן דווקא במקומות שהם קדושים בקדושת שלמה. אבל אחר כך הוא מוסיף איזו הערה מעניינת, הרב פטרו, ובסוף הדף, רק יש מקום להסתפק עם מה שהוסיפו בבית שני, תפל ירושלים מזמן בית ראשון, ולכן מדרבנן נוהג שם כל שיבה, וכדין ירושלים שחייבת מן התורה. זאת אומרת, הוא לא אומר את זה חד משמעית, הוא אומר, יכול להיות שגם מקומות שנוספו לירושלים על ידי עזרה, למרות שהם לא קדושים מדאורייתא, מכיוון שמה היה חסר שם? מה אמרנו, מה היה חסר שם? מלך ו... מה? לא שומע? אורים ותומים. מלך ואורים ותומים היה, נביא דווקא כן היה, נביא כן היה בתחילת בית שני, אבל מלך ואורים ותומים לא היה, אז ממילא זה לא קדוש מדאורייתא. אבל אומר הרב פטרובר, יכול להיות יכול להיות שזה נטפה לירושלים מזמן בית ראשון, ואז בעצם יוצא שגם שמה אתה מקיים את המצווה הזאת באיזושהי צורה, את המובן שהוסמכתם לפני השם ולוקחם שבעת ימים. עכשיו אני לא מבין, מה הוא מתכוון? ברור שיש מצווה ליטול לולב שבעה ימים, בגלל שרב יוחנן בן זכאי תיקן. אז מה אני מרוויח בזה שאני נוטל את זה בחלק של העיר העתיקה שהוא התקדש בזמן בית שני, לפי איך ש... לפי החומה שסרטטו המומחים? מה אני מרוויח בזה? הרי זה לא קדוש מדאורייתא. אז מה הוא מתכוון כשהוא אומר תפל ירושלים מזמן בית ראשון? מה זה שונה מזה שאני נוטל בסדרות? כן, נכון, זהו, כנראה מה שמשיקר מהתורה, יכול להיות שיש גם עניין להקפיד על, על הדינים של על הדינים של ארבעת המינים מדאורייתא, כן? כי בסוף זה הרחבה של הדאורייתא. זאת אומרת, רבי יוחנן בן זכאי כאילו תיקן תקנה שהיא, זה קשור גם לספירת העומר, יש אומרים ככה גם כן, שלמד דמה ספירת העומר דרבנן, זה זכר למקדש. מה זה זכר למקדש? זה לא דרבנן רגיל, זה תקנה בפני עצמה שהיא זכר למקדש. אבל כאן יכול להיות שזה חלק, זה הרחבה של הדאורייתא, ולכן יש מקום להקפיד גם על ה, על ה, ארבעת, על הדינים של ארבעת המינים, גם במקומות שלא קדושים בקדושת ירושלים של זמן שלמה. אז זה דבר אחד שיש לו נפקמינה בימינו. אבל יש עוד דבר שיש לו יכול להיות שיש לו נפקמינה, שגם קשור לאותו עניין עקרוני של הקדושה שלפי הרמב״ם קיימת עד היום בכל ירושלים. תסתכלו בדברים של ה, של המנחת חינוך שמופיעים אחרי האור שמח, והוא מעורר דבר מאוד יפה, שאלה מאוד יפה מהותית. הוא אומר ככה: והנה ידוע דקדושת ירושלים הוא קדושה גדולה, גם בואר במשנה דקלים דירושלים מקודשת ממנו. אם כן, קשה לי למה לא יהיה קדושה חמורה כזו, שקדושה לעניין קורבנות יפעול לעניין קדושה קלה, לעניין תרומות ומעשרות. זאת אומרת, אומר המנחת חינוך, מה יהיה הדין אם גדל לאדם איזשהו משהו בשדה, כן, יש עניין שלא מגדלים, לא נוטים עצים בירושלים וכו', דנו על זה מה בדיוק ההיתכנות, אבל אם יש עכשיו איזשהו דבר שגדל במקום שקדוש בקדושת ירושלים מבית ראשון, כן, ואני רוצה עכשיו להפריש בזה תרומות ומעשרות, אני חייב מדאורייתא או מדרבנן? אז בואו נחזור למה שהרמב״ם אמר בהלכות בית הבחירה ובהלכות תרומות, רק מדרבנן. למה? כי קדושה ראשונה לעניין מצוות התלויות בארץ בטלה, קדושה שנייה היא מחייבת רק מדי רבנן, אז ממילא אני חייב היום מתרומות ומעשרות רק מדי רבנן, נכון? כולנו יודעים שזה ההלכה. אבל אומר המנחת חינוך, רגע, אני לא מבין, בירושלים יש קדושה יותר גדולה מקדושת ארץ ישראל. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. אמנם במשנה לא כתוב לעניין תרומות ומעשרות, כתוב משהו אחר, אבל ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל, ובית המקדש ועד קודש הקודשים. עכשיו אם הקדושה הזו נשארה, אז אומר המנחת חינוך, אני קורא עוד פעם, קשה לי למה לא יהיה קדושה חמורה כזו, שקדושה לעניין קורבנות יפעול לעניין קדושה קלה, לעניין תרומות ומעשרות. נעידי בתחילת כיבוש ארץ ישראל גם ירושלים מתקדש לעניין תרומות ומעשרות על ידי כיבוש, כי אז לא נתקדש לעבודת המקדש, כי לא נבחר אז. אבל באמת דוד המלך שנבחרה מקום זה ונתקדשה על ידי קדושת השכינה, למה לא תועיל הקדושה חמורה לקדושה קלה? ואם כן, בגלות הארץ שנתבטל כל קדושת ארץ ישראל מחמת דעה עלי כיבוש, והכיבוש של נבוכדנצר ביטל הכיבוש של ישראל, אבל ירושלים בבית המקדש שלא נתבטלה הקדושה, נעידי הכיבוש התבטל מכל מקום, למה לא יועיל הקדושה החמורה לקלה? כיוון שהיו יכולים להקריב קורבנות ולאכול קודשים. ואם כן, כיוון שהקדושה הזאת היא מאז ואז היה ביד כולם, אם כן יהיה ירושלים ומקום המקדש חייב בחלה ובתרומות מעשרות והתרועה כמו קודם החורבן. עכשיו תראו את הביטוי שלו: ואין הדבר סובל ותהיה קדושה לעבודה ולאכול קורבנות ולא תועיל לקדושה לעניין תרומות ומעשרות ולשאר מצוות התלויות בארץ. היום חיוב תרומות ומעשרות הוא ברמה יותר, רמת קדושה לכאורה יותר בסיסית או נמוכה מאשר קדושת המקדש. אז אתה יכול בירושלים עקרונית לאכול קודשים מעשר שני, אכול קודשים קלים, אבל המצוות קטנות בארץ, אתה אומר לא, זה דרבנן. אז לא הבנתי, המקום הזה קדוש או לא קדוש? הוא קדוש. למה הוא קדוש? כי למרות שהקדושה בטלה לעניינים מסוימים, אבל היא לא בטלה לאיזה עניינים? לעניינים שהם ברמה יותר גבוהה. אז אם ירושלים היא קדושה ברמה יותר גבוהה מכל ארץ ישראל, אז גם אם הקדושה של ארץ ישראל בטלה, אז ירושלים לכאורה חייבת בתרומות ומעשרות מדאורייתא. מה אתם אומרים על זה? יש משהו להגיד כנגד, לשאול על זה או לחשוב איך אפשר, האם אפשר להגיד אחרת ממנו? יש למישהו רעיון? מה? מה יכול להיות כאילו החילוק או התשובה? אז יש כאן בדף, אני מקוטר זמן בוא נקרא מה כתוב כאן. גם הוא בעצמו מסתפק בזה, אבל הישועות מלכו כותב, באמת גם בירושלים והר הבית אינו נוהג תרומות ומעשרות, כי גוף הקרקע אינה מחויבת במעשרות, אבל האוויר הוא קדוש בכל דבר שאינו תלוי בגידולי קרקע. ואתה אומר, קדושת ירושלים היא לא קדושה, היא לא קשורה לקרקע, היא קשורה למקום. יש מקום ויש קרקע, הקרקע לא קדושה. הקרקע, קדושת הקרקע היא זו שמחייבת בתרומות מעשרות, היא לא קיימת. קדושת המקום כן קיימת, או בלשון החזון איש, למען דבר קדושת ירושלים לא בטלה, אין דין תרומות מעשרות נוהג אף בגדל בירושלים, דאין קדושת החומה מחייבת הפירות במצוות אלא קדושת הארץ. זה מעניין, הוא לא קורא לזה כמו הישועות מלכו קדושת האוויר אלא קדושת החומה, אבל רואים כאן הם כנראה מתכוונים לאותו דבר. זאת אומרת ככה, זה נכון שיש דרגות בקדושה, וקדושת ירושלים היא קדושה יותר מאשר קדושה, קדושה לעניין מצוות התלויות בארץ. זאת אומרת, קדושת ירושלים, קדושת מקום השכינה, זה דבר שיש לו נפקמינה לקראת. כן? זה קדושה עצומה, קדושה גבוהה, אבל מבחינת התוכן של הקדושה, זה לא שיהיה סולם דרגות של קדושה, ומי שנמצא בדרגה הגבוהה, אז הוא יותר מהדרגה הנמוכה, וממילא אם נשארה הדרגה הגבוהה, כאן בחומר הדרגה הנמוכה. לא, זה סוגים שונים של קדושות. בקדושת המקדש, כן, כמו שכתוב כאן, זה קדושת המקום, קדושת החומה, אבל זה לא קדושת הקרקע. מצוות התלויות בארץ זה דין בקרקע. ברגע שהקרקע נכבשה וממילא בטלה הקדושה מדאורייתא, זאת אומרת, המקום יש לו שתי משמעויות. שאומרים המקום הזה קדוש, יש לזה בעצם שתי משמעויות. יש הקרקע ויש המקום במובן של, כמו שהוא אומר, קדושת חומה, קדושת אוויר, או במילים אחרות, זה סוג קדושה אחר. כלומר, המילה קדושה היא משותפת, אבל זה סוג קדושה אחר. הקדושה הזו נוגעת בדברים אחרים, כן? היא לא נוגעת בעניינים של השייכות של עם ישראל לארץ ישראל, כן? היא נוגעת בעניינים של הקדושה שהיא מהותית למקום מצד עצמו. ומזה אני רוצה להגיע לנקודה אחרונה שהיא תחדד כאן איזה משהו, ודרך זה נבין את זה יותר טוב. בעצם מה אמרנו? יש חידוש עצום. קדושת השכינה היא גם, לא רק במחנה שכינה, גם בירושלים. זאת אומרת, ירושלים המקודשת היא המשך של בית המקדש. אבל יש צד אחר. אני אגיד את זה ואז אני אחזור לעניין הזה של המלכת חינוך. ירושלים היא לא רק מקום המקדש. ירושלים היא גם השיא של ארץ ישראל. זאת אומרת, היא מקום המלכות. מקום מלכות בית דוד, כן? רואים את זה גם בברכות ב-18. כלומר, יש שני צדדים בירושלים. יש צד אחד שהוא חלק מקדושת המקדש, כלומר התפשטות של קדושת המקדש, שיש לה השפעה מסוימת אולי על כל ארץ ישראל, אבל ההשפעה המהותית שלה היא הלכתית, ברמה שאם יש מצורע אתה צריך לשלח אותו מדאורייתא, גם כאשר כל ארץ ישראל כבר לא קדושה לעניין מצוות התלויות בארץ, אתה חייב לשלח מצורע מירושלים, כי ירושלים, ירושלים זה ירושלים, זה לא בית המקדש, זה לא הר הבית, זה ירושלים. היא קדושה בקדושת המקדש באיזשהו מובן. אבל ירושלים היא גם מקום המלכות, היא מקום כאילו השיא של ארץ ישראל מבחינת ארץ ישראל, לא מבחינת המקדש. כן, עכשיו, כשאתה מדבר על תרומות ומעשרות, אז בעצם תרומות ומעשרות זה בגלל שעם ישראל שולט בארץ ישראל. כן? לא בגלל בית המקדש. עם ישראל שולט בארץ ישראל, ממילא זה מתבטא איפה? בכל ארץ ישראל. ממילא זה מתבטא איפה? גם בירושלים. כחלק מקדושת ארץ ישראל. אז ברור שגם בית המקדש הוא חלק מקדושת ארץ ישראל, אבל בית המקדש זה פחות נפקמינה, כי כאילו ברור שכאן הדינים זה דינים של המקדש. אבל כשאתה יוצא לירושלים אתה כאילו מתחיל להתבלבל, אתה אומר, רגע, מה זה כאן? זה ירושלים? זה חלק מארץ ישראל? או שזה בעצם חלק מבית המקדש? אז זהו, זה גם וגם. כלומר יש צד מסוים בירושלים שהיא המשך של המקדש, אבל מצד שני ודאי שיש צד מסוים שירושלים, כן, היא קרקע של ארץ ישראל, היא המשך של ארץ ישראל, היא השיא של ארץ ישראל, כן? יש גם את המקדש, אבל במובן מסוים ירושלים היא השיא, אבל שם מעניין מצוות התלויות בארץ, זה כבר חלק מארץ ישראל. אז להגיד שבגלל שהיא קדושה בקדושת בית המקדש, אז בגלל זה קדושת שכינה, כן, מחנות, שלושת מחנות, להגיד שבגלל זה גם חייבת מצוות תלויות בארץ, זה לא אחד הולך יחד עם השני, כי זה שתי בחינות שונות שמתאחדות בירושלים. אבל יכול להיות שבירושלים יהיה תקופה מסוימת שיהיה בה צד מסוים ולא צד אחר, כלומר הצד של המקדש יהיה בה והצד של השיא של ארץ ישראל לא יהיה בה במלואו. למה? כי עם ישראל לא נמצא בארץ ישראל. אז ממילא לא חייבים לומר שבגלל שהיא קדושה בקדושת ירושלים, בקדושת המקדש, אז ממילא גם מפגשים התרומות ומעשרות. אז אני רוצה להוסיף על זה עוד נקודה שקצת תחדד את העניין הזה. צריך לדעת שיש הבדל בין ירושלים לבית המקדש. הכתוב בגמרא בברכות, הנצח זה ירושלים והעוד זה בית המקדש, ושם בין הרב מסביר שהנצח זה עניין של מלחמה והעוד זה מעל זה. אנחנו יודעים שדוד המלך לא בנה את בית המקדש, כי כתוב בדברי הימים שאמרו לו דמים רמים שפכת, והרמב"ן מסביר בפרשת קורח שהכוונה היא שבית המקדש זה עניין של שלום. על שלמה כתוב הוא יהיה איש מנוחה, ודוד הבחינה שלו זה להילחם. אז כמובן אני אומר את זה מאוד בקיצור, למרות שהדברים האלה מאוד חשובים וגם מאוד נוגעים לימינו, וזה גם קשור קצת למה שכמובן אמר אופי וינטר. ברור שיש כאן צד מסוים של מלחמה, דוד המלך עשה את מה שהוא צריך לעשות, ברור, אבל יש בחינה בבית המקדש שהיא מעל הצד הלאומי, היא אחרי שמתבטל הצורך להילחם ולהיאבק את הדבר הכי, ולעשות את הדבר הכי נכון בעולם, זה מה שדוד המלך עשה. ולשלמה יש בו בחינה של הר בית השם נישא בראש הערים ונערו אליו כל הגויים. ההוד זה בית המקדש, אז דוד המלך לא בונה את בית המקדש, בית המקדש זה משהו, משהו מדרגה אחרת שכמובן לא אומרת בכיהוא זה שמה שדוד אמר עשה זה לא הדבר הכי חשוב והכי נכון לעשות. אני אגיד עוד איזה ביטוי לדבר הזה מבחינה הלכתית. החפץ חיים אומר בביאור הלכה בהלכות קריאת שמע דין כזה, כתוב שמותר לקרוא קריאת שמע בכל לשון, כך כתוב, נפסק להלכה. עכשיו החפץ חיים אומר חידוש מאוד גדול, הוא אומר מתי מותר לי לקרוא נגיד קריאת שמע בצרפתית? רק אם אני נמצא בצרפת, אבל אם אני נמצא ברוסיה אסור לי לקרוא בצרפתית. כלומר הוא אומר בכל לשון זה דווקא במקום שבו אתה נמצא, כן, זה חידוש גדול ויש עליו הרבה פולמוסים. ובברום שפירה היה אומר אז לפי זה אדם שנמצא בתעלת למן שמן צרפת לאנגליה אז מותר לו לקרוא קריאת שמה באנגלית או בצרפתית או באף אחד משהו כזה. אבל יש שאלה מאוד, מאוד, מאוד יפה לזה והיא קשורה לעניין הזה של מה שאנחנו מדברים. הקשו האחרונים חכמי, אחרי החפץ חיים, כן, היה קושייה שעלתה לחפץ חיים, ומישהו, אחד הגדולים כתב שהוא גם שאל את החפץ חיים, כתוב שאחד הדברים שמותר להגיד בכל לשון מה זה וידוי מעשר. וידוי מעשר, איפה אומרים וידוי מעשר? מקרא ביקורים וידוי מעשר, איפה אומרים את זה? בית המקדש, נכון? אז שאלו את החפץ חיים, אז אני לא מבין מה הכוונה, אם אני רוצה עכשיו לבוא לבית המקדש ולהגיד עכשיו וידוי מעשר בשפה, לא יודע איזה, ספרדית, כן? באיטלקית, כתוב מפורש במשנה וברמב"ם שמותר לי להגיד. אז זה מראה שנכון, אתה לא צודק, חפץ חיים, כי אתה אומר שזה דווקא במדינה שבה זה נוהג, אבל כאן כתוב מפורש שמותר לך להגיד את זה בבית המקדש בכל שפה, כן? אז מה הכוונה? מה שפתאום השתלטו על בית המקדש עכשיו חבורת איטלקים והם עכשיו שולטים בבית, מה הפירוש? אז על זה אומרים תירוץ מאוד יפה, זה קשור למה שאני אומר, אני אומר את זה מאוד בקיצור מקוצר הזמן. הכוונה היא כזאת, בית המקדש הוא אקס-טריטוריאלי, זאת אומרת זה כמו שיש שגרירות, שגרירות לפי החוק הבינלאומי היא לא שייכת למדינה שבה היא נמצאת, היא מקום, כן, זה הסיפור עם פולארד, כן, שהוא ברח לשגרירות ישראל וניסה לברוח. זאת אומרת, אתה נמצא בשגרירות, אתה כאילו במקום שהוא נמצא כאן, אבל הוא לא נמצא כאן. כלומר, בית המקדש, כן, כביכול הוא לא אתה לא שופט בבית המקדש האם זה השפה או לא השפה לפי השאלה מה מדברים ב, 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 ברחבת הכותל או מה מדברים ב, ברוב היהודי. לא, בית המקדש, כן, זה משהו אחר. העוד זה בית המקדש, זה מקום בפני עצמו שהוא עם קדושתו הנעלה יש בו צד מסוים שהוא כביכול לא חלק מארץ ישראל אלא הוא מקום בפני עצמו שלא נשפט לפי הרקע שמסביבו, ולכן הקדושה שלו, אני חוזר להתחלה, היא לנצח, היא לא קשורה בכלל לשינה אם עם ישראל שולט בארץ ישראל או לא. המקום קדוש, קדושת המקדש היא קיימת תמיד. לכן מי שיצא, אומר החפץ חיים, מה הבעיה? זה לא קושיה עליי. מי שרוצה לקרוא קריאת שמה בכותל, הוא צריך לבדוק אם השפה שהוא מדבר בה היא שפה שמדברים או לא, כן? כמובן צריך להגדיר מה זה נקרא שפה, אם יש המון המון אנשים שמדברים את השפה באותו מקום. בוא נגיד שאתה לא יכול לקרוא קריאת שמה בכל לשון באיטלקית בכותל, אבל בבית המקדש אתה כן יכול להגיד וידוי מעשר באיטלקית. למה? כי בית המקדש הוא מעל החלוקה הזו של בין הארצות ובין השפות, כי הוא מעל זה, הוא על גבי זה. אז זה בדיוק העניין. אני חוזר לתרומות ומעשרות. זאת אומרת, ירושלים ובית המקדש, מצד אחד בית המקדש, קדושת בית המקדש מתפשטת לירושלים. מצד שני, ירושלים היא לא רק בית המקדש, היא גם שייכת לנצח. זה ירושלים, היא שייכת לארץ ישראל, כן? זה בדיוק מה שהרמב"ם אמר. ארץ ישראל הייתה שלנו, אבל כבשו לנו אותה. לכן הקדושה התבטלה, כן? המלחמות על ארץ ישראל הם כדי לבסס את המדרגה הזו של ארץ ישראל שהנצח היא ירושלים. כשזה לא קיים, כשזה בטל בחובן בית ראשון ולא נכנסנו למה בבית שני, זה לא חזר מדאורייתא, אז זה באמת חיסרון בקדושת המקום של, בקדושת הקרקע של ארץ ישראל, שהיא עדיין לא שלמה עד שזה יושלם. אבל קדושת המקדש שהיא משפיעה על ירושלים, אבל היא מצד אחד מעל ירושלים, היא יש לה הגדרות בפני עצמה. אז ירושלים היא קדושה מבחינת קדושת המקדש שבה, אבל ירושלים סוף סוף היא השיא של ארץ ישראל, שמבחינת ארץ ישראל והשליטה של עם ישראל לארץ והמדרגה הזו של הנצח זה ירושלים, עדיין לא הגענו לשיא הזה. לכן קדושת תרומות ומעשרות לא יהיה חיוב תרומות ומעשרות מדאורייתא לפי הרבה פוסקים בירושלים, כי ירושלים יש בה שני צדדים. אני אגיד את זה סוג לסיכום. ירושלים יש בה שני צדדים, קדושה ומלכות. קדושה בשייכות לבית המקדש ומלכות בשייכות לארץ ישראל, וזה המיוחד בירושלים, וזה לא מובן מאליו, כן? אם היו שואלים אותנו כאילו לתכנן את העולם, יכול להיות שהיינו אומרים שיש מקום אחד שהוא מיועד לקדושה ויש מקום אחר שהוא מיועד למלכות. אבל זה בדיוק העניין של עם ישראל ודוד המלך, כן? ודוד המלך שהוא המלך לנצח, כי המלך המשיח מצאצאי בית דוד, הוא זה שרצה לבנות בית המקדש. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה, התפקיד שלך הוא לבסס את כל העניין של ארץ ישראל, של עם ישראל, של הנצח בירושלים. שלמה הבן שלך, שהוא כמובן המשך שלך, כן? הוא לא מישהו אחר, אבל הוא שייך למדרגה של בית המקדש. והיום אנחנו נמצאים בדרך מבחינת מדרגת המקדש, כן? אין לנו בית מקדש, אז זה לא ששם אנחנו נמצאים בשיא, אבל הקדושה של מקום המקדש נמצאת, אני אומר עוד פעם מה שאמרתי בהתחלה, היא נמצאת גם בירושלים. גם בירושלים המקודשת נמצאת קדושת המקדש באופן מהותי. לעניין, יכול להיות שזה גם השלכות מעשיות, עלולה, אבל תרומות ומעשרות אולי, או באופן מהותי. אבל מצד שני, לעניין תרומות ומעשרות בפשטות זה לא ככה, כי בסוף ירושלים היא כן שייכת גם לצד של ארץ ישראל, ובנקודה הזאת עדיין לא הגענו לשיא. אני רק אגיד משפט אחרון, שבאמת מה שקרה במלחמת ששת הימים, שהתנקז, למרות שבהתחלה אמרתי על מה שקרה בכ"ו באייר, שזה היה במובן מסוים אולי הנס הכי גדול והדבר הכי מפתיע והכי מיוחד שהיה מבחינת הגילוי ההשגחה, אבל ברור שכל המכלול הזה של מלחמת ששת הימים בסוף הוחלט על ידי חכמי ישראל לשים את המוקד ביום ירושלים, בירושלים, מכיוון שירושלים, כן, שזה שאז שוחררה ירושלים ובעקבותיה מקומות רבים בארץ, וזה שדרג אותנו בעניין הזה של קדושת ארץ ישראל, של השליטה בארץ ישראל, של הכיבוש שהתבטל בבית ראשון וחוזר לאט לאט בזמננו, אז לכן המוקד הוא ירושלים, אבל אותה ירושלים היא באמת השיא של ארץ ישראל, ומצד שני כמובן היא גם, כמו שאמרנו, ההתפשטות של קדושת המקדש, שבבחינה הזאת עד היום, כן, היא, יש בה את הנקודה הזאת. שתי הנקודות האלה ביחד, כל אחת בדרגתה וכל אחת בשלב שבה היא נמצאת לקראת הגאולה השלמה, הן ביחד מצטרפות, וזה המהות של היום הזה, מעבר להודעה הגדולה לקדוש ברוך הוא על הניסים שעשה לנו, ובעזרת השם שיעשה לנו עוד ניסים גדולים בימים האלה כמו בזמן ההוא, כך בזמן הזה, בעזרת השם שנמשיך בדרך הזאת ונכבוש ונשחרר את כל ארץ ישראל מידי הזרים הרשעים שנמצאים בה, איפה שהם לא צריכים להיות, ונגיע בעזרת השם לאן שצריך להגיע.